ברוכים השבים לטסלה היום. לפני שנתחיל, הודעה קצרה. טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. בפרק זה אנו דנים בשתי תאונות טרגיות. ראשית, סמל המשטרה ג'רמי קול נהרג בתאונת דרכים חזיתית בניובורי מסצ'וס, בהשתתפות טסלה שנסעה בנתיב הנגדי. קול הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים.
טרגדיה איומה, במיוחד ביום חג ההודיה. מעניין לציין כי קול זכה בפרס הצלת חיים בשנת 2001 על הצלת חייו של מאמן.
אכן, ניגוד טרגי. ובעוד המשפחה מתאבלת, נהג הטסלה צפוי לעמוד לדין. בנוסף, שלושה בוגרי תיכון נהרגו ואחר נפצע קשה כאשר טסלה סייברטראק התנגשה בקיר ועלתה באש בקליפורניה.
עוד מקרה מחריד. מהירות הייתה גורם תורם, והמשטרה עדיין חוקרת. נראה כי אין אינדיקציה לבעיות מחניות, אך זה מדגיש את החשיבות של נהיגה זהירה, במיוחד ברכבים בעלי ביצועים גבוהים.
נכון מאוד. שתי תאונות אלה, למרות שהן שונות, מדגישות את הצורך בבטיחות בדרכים ומהווה תזכורת חדה לכך שטרגדיה יכולה לאחות בכל רגע. טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. לאחר מכן, נדון בשינוי המדיניות של טסלה לגבי רכישת רכבים מוחכרים.
מעניין לראות את השינוי הזה, במיוחד לאור ההצהרות הקודמות של טסלה על השימוש ברכבים אלו עבור צי רובוטקסי. נראה שהם נסוגים מהחזון המקורי.
נכון. ייתכן שהם הבינו שפיתוח טכנולוגיית נהיגה אוטונומית מלאה ייקח יותר זמן מהצפוי. בנוסף, יש את עניין מחירי ה-API הגבוהים.
60 מיליון דולר בשנה עבור אפליקציה צד שלישי? זה מגוחך. נראה שטסלה מנסה לדחוק החוצה את המפתחים.
ייתכן. מצד שני, הם מציעים כעת 0% מימון לדגמי שלוש ו-Y, מה שיכול להיות עסקה טובה יותר עבור חלק מהלקוחות.
צריך לעשות את החשבון. אבל בסך הכל, נראה שטסלה מבצעת כמה שינויים אסטרטגיים, ואני תוהה מה המשמעות ארוכת הטווח שלהם.
טוב, נדבר עכשיו על מאנדרה ומאנדרה, שמשקיעה סכום עתק של 12.5 קרור ברופי בפיתוח רכבים חשמליים. ראג' ג'יגוריקר, מנכ"ל החברה, טוען שהם לא חוששים מתחרות מצד טסלה ו-BYD.
מעניין. הם השיקו שני דגמים חשמליים חדשים, BE6E ו-XUV9E, במחיר התחלתי של כ-20 לך רופי. ג'יגוריקר טוען שהם פיתחו את הרכבים הללו תוך 3 שנים בלבד, ושהם מצוידים בטכנולוגיות מתקדמות שמשתוות למותגי יוקרה.
הוא גם התייחס לטענות שהעיצוב והטכנולוגיה של הרכבים מודרניים מדי עבור השוק ההודי. הוא טוען שהצרכנים דווקא מחפשים טכנולוגיות מתקדמות, ושהם לא מקדימים את זמנם כל עוד המחיר סביר.
נקודה מעניינת. הוא בעצם אומר שהם מציעים את אותה רמת טכנולוגיה במחיר נמוך יותר. נראה שהם בונים על אסטרטגיית תמחור תחרותית.
בהחלט. ג'יגוריקר אף קרא תיגר לטסלה, ו-BYD להסיק רכבים דומים בהודו באותם מחירים. הוא בטוח ביכולות של המהנדסים ההודים להתחרות בחברות הגלובליות.
זה ביטחון עצמי מרשים. נראה שהם באמת מאמינים שהם יכולים להתחרות בטסלה ו-BYD, גם במחיר וגם בטכנולוגיה. יהיה מעניין לראות איך יתפתח השוק הזה בהודו.
אז אילון מאסק מגייס 6 מיליארד דולר לרכישת MapHive Chevy NVIDIA עבור מרכז הנתונים של XAI בממפיס. המטרה היא לחזק את יכולות הנהיגה האוטונומית המלאה של טסלה, בין היתר.
נכון. וזה מעניין במיוחד לאור ההצהרות הקודמות שלו על השקעות של מיליארדי דולרים ב-AI. נראה שהוא רציני לגבי התחרות בתחום הזה.
בהחלט. ועם תפקידו הממשלתי החדש תחת טראמפ, יש פוטנציאל להשפעה משמעותית על רגולציית AI. ביטול הצו של ביידן עשוי לפתוח דלתות רבות לחדשנות, אבל גם להעלות חששות.
זה נכון. מצד אחד, פחות רגולציה יכולה להאיץ את הפיתוח. מצד שני, חשוב לשמור על איזונים כדי למנוע שימוש לרעה בטכנולוגיה. יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח.
מעניין גם מקור המימון, 5 מיליארד דולר מקרנות ריבוניות במזרח התיכון. זה מצביע על אמון גדול בפוטנציאל של XAI.
בהחלט. וזה גם מעלה שאלות לגבי ההשפעה הגיאופוליטית של ההשקעות האלה. מימון כזה יכול להשפיע על יחסי הכוחות בתחום ה-AI.
אז אחרי ששמענו על ההתפתחויות האחרונות בתחום הבינה המלאכותית, בואו נעבור לסיפור מעורר השראה על התמדה. גבר שנדחה מטסלה לפני 6 שנים, חוזר אליה, והפעם לא כמתמחה.
סיפור מדהים. הוא בעצם לקח את ההצעה שקיבל, לך תצבור ניסיון, והפך אותה למציאות. צבא, מוסך, אפילו שיפץ טסלה ישנה. הוא בנה את עצמו מאפס.
זה בדיוק מה שמרשים. הוא לא נתן לדחייה להפעיל אותו, אלא ראה בה הזדמנות ללמוד ולהשתפר. מעניין במיוחד שהמנהל שדחה אותו זכר אותו אחרי כל השנים.
זה מראה על חשיבות הרשתות והקשרים, אבל מעבר לזה זה סיפור על נחישות. הוא רצה לעבוד בטסלה, והוא עשה הכל כדי להגיע לשם. זה שיעור חשוב לכולנו.
בהחלט. וזה גם מעיד על מדיניות גיוס נכונה של טסלה. הם זיהו את הפוטנציאל, את ההשקעה, ונתנו לו הזדמנות. סיפור הצלחה אמיתי. רגע לפני שנעבור הלאה, טסלה בוקס, התראות וידאו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. קיים קלצ'יאן והרובוט הזהוב של טסלה. סיפור מעניין, לא?
בהחלט. קצת מוזר, קצת סוריאליסטי. התמונות האלה עוררו הרבה שאלות. האם היא קיבלה תשלום על הקידום הזה? מה הקשר שלה עם אילון מאסק?
היא טוענת שלא קיבלה תשלום, אבל קשה להתעלם מהעובדה שהיא מחזיקה גם סייבר-טראק. מעניין לראות איך סלבריטאים משתלבים בעולם הטכנולוגיה, במיוחד כשמדובר בטסלה.
זה נכון. טסלה הפכה לסמל סטטוס, וקים קרדשיאן היא מלכת הסטטוס. החיבור ביניהם כמעט טבעי. אבל מעבר לזה, הסיפור הזה מעלה שאלה חשובה. מה הגבול בין פרסום אותנטי לקידום מכירות מוספה?
שאלה מצוינת. קשה לדעת בוודאות, במיוחד בעולם הרשתות החברתיות. אולי זה בכלל לא משנה. אולי כל פרסום הוא טוב, כל עוד הוא מייצר בעזז. בכל מקרה, קשה להכחיש שהתמונות האלה הצליחו לייצר הרבה רעש.
בהחלט. וזה כנראה בדיוק מה שטסלה רצתה.
אז פולקסווגן שוקלת לבטל את מודל המחירות הישירות לצרכן עבור רכבי חשמל באירופה. מה דעתך על זה?
זה צעד מעניין, בהתחשב בכך שהמודל הזה אמור היה לחקות את ההצלחה של טסלה. נראה שפולקסווגן מתמודדת עם אתגרים ביישום המודל הזה, במיוחד בשוק האירופאי המורכב.
נכון, הם טוענים שהשילוב בין מחירות ישירות לרכבי חשמל ומכירות מסורתיות לרכבי בנזין מורכב מדי. ייתכן שהם גם מרגישים לחץ מצד סוכני הרכב המסורתיים.
בהחלט. סוכני הרכב הם עדיין גורם משמעותי בשוק הרכב, ופוקסווגן לא יכולה להתעלם מהם לחלוטין. ייתכן שהם מחפשים איזון בין חדשנות לשמירה על קשרים קיימים.
מעניין יהיה לראות איך זה ישפיע על התחרות בשוק רכבי החשמל. האם זה ייתן יתרון לטסלה? או שמה יסלול את הדרך למודלים חדשים של מכירות?
קשה לומר בוודאות. אבל מה שבטוח הוא שהשוק הזה נמצא בתנועה מתמדת, וכל החלטה אסטרטגית יכולה להשפיע על התמונה הגדולה.
נעבור לסיפור הבא. טסלה ממשיכה במאבקה המשפטי נגד טסלה פאבור, חברה הודית המייצרת קטנועים חשמליים. בית המשפט בדלי ידון שוב בסכסוך באפריל 2005, לאחר שמאמצי גישור לא צלחו.
נכון, וזה למרות שטסלה פאבור טענה שאין לה כוונה לייצר ולשווק קטנועים חשמליים תחת המותג טסלה. הם הודו שכבר נמכרו 699 קטנועים עם הסימן המסחרי, אבל בית המשפט הורה להם להימנע מכל פעילות עסקית בתחום הרכב החשמלי המשתמשת במותג טסלה.
טסלה טוענת שטסלה פאבור ממשיכה למכור קטנועים עם הלוגו שלה, למרות שהסכימה לא לעשות זאת. הם טוענים שזה הפרה של צו בית המשפט, ושטסלה פאבור לא רק משתמשת בסימן מסחרי דומה, אלא גם מפרסמת את עצמה כחברת רכב חשמלי, מה שמתאה את הצרכנים.
מעניין לציין שטסלה טוענת שצרכנים רכשו בטעות סוללות של טסלה פאבור במחשבה שהן קשורות לחברה האמריקאית ושלחו תלונות לטסלה. זה מדגיש את הפוטנציאל לבלבול בקרב הצרכנים.
בהחלט. נראה שטסלה נחושה להגן על המותג שלה, ויהיה מעניין לראות כיצד בית המשפט יפסוק בסוגיה הזו. האם טסלה תצליח לאכוף את זכויותיה, או שטס לפאבר, תמצא דרך להמשיך לפעול תחת השם הזה.
זהו בהחלט מקרה מבחן מעניין בתחום של דיני סימני מסחר וקניין רוחני. נצטרך לחכות ולראות כיצד הוא יתפתח.
טסלה בוט וידאו לכל אירוע סנטרי או דשקם, גיבוי מקומי ויחסון בענן באמצעות חיבור USB פשוט. היום נדבר על תנודות משמעותיות בהחזקות טסלה על ידי משקיעים מוסדיים. ראינו שווינווה אינבסטמנט מנג'מנט הגדילה את החזקותיה ב-59%, מה שהופך את טסלה לאחת מעשרת ההחזקות הגדולות ביותר שלה.
מעניין לראות שגם גופים גדולים אחרים כמו UBS ו-Public Sector Pension Investment Board הגדילו את החזקותיהם. זה מצביע על אמון מסוים בטסלה, למרות התנודתיות במניה.
מצד שני, מכירת מניות על ידי מנכ"ל הכספים וקים מאסק מעלה שאלות. האם הם מודאגים מביצועי החברה? מה המשמעות של המכירות הללו?
קשה לומר בוודאות. ייתכן שמדובר בניהול תיקים אישי, או אולי באיתות שלילי לגבי עתיד החברה. חשוב לזכור שפעילות של בעלי עניין פנימיים לא תמיד משקפת את המצב האמיתי של החברה.
נכון. נראה שיש כאן סיפור מורכב עם איתותים סותרים. מצד אחד משקיעים מוסדיים מגדילים החזקות, ומצד שני בעלי עניין פנימיים מוכרים מניות. נצטרך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בטסלה כדי להבין טוב יותר את המגמה. זהו ליום. להתראות.